ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף דלת עמוד א'. התחלנו את הסוגיה בסוף שיעור הקודם, סוגיה שממשיך עד דלת עמוד ב', והיא מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, מה המקור שיש צורך לפרישה לכהן גדול שבוע לפני יום כיפור. לפי רבי יוחנן הוא נלמד ממילואים, לפי ריש לקיש הוא נלמד ממשה רבנו בהר סיני לקראת קבלת התורה. בשורה הראשונה דף דלת עמוד א' אנחנו ממשיכים, אמרי רבי יוחנן לריש לקיש. תשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, שש שורות. רבי יוחנן פונה לריש לקיש, בשלמה לדידי די אלפינן ממילואים, לפי שיטתי שיש ללמוד פרישה לקראת יום כיפור ממילואים, אז הכל טוב, נוח. למה? היינו דתניה, יש ברייתא שאומרת זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם. מה זה זה וזה? כהן גדול לקראת יום כיפור וכהן של הפרה אדומה. הזכרנו את הנושאים האלו בשיעורים הקודמים. לשניהם היה פרישה, ובמשך השבוע לפני שהם נכנסים לפעולה מזין, משפריצים על הכהנים האלו מהחטאות. מה זה חטאות? זה מי פרה אדומה שהיו שם בבית המקדש במשך הדורות, עשו כמה פרות אדומות, ומהם שמרו קצת למשמרת, ככה רש"י מביא, והיזו מהפרות האדומות האלו על הכהנים שהזכרנו. למה זה טוב או נוח לשיטת רבי יוחנן? דווי נמי הזה במילואים, יש תקדים במילואים, אנחנו לא, לפי רבי יוחנן, כשלומדים פרישה מהימי המילואים, אותה שבוע לפני א' ניסן בהקמת המשכן, היה גם במילואים הזעה, הזעה של פרה אדומה, אלא לדידך דיאלפיק מסיני, אבל לשיטתך שלומדים פרישה מהר סיני, הזעה בסיני מי הווי, האם איזו הזעה היה בקבלת התורה? עמלי, ריש לקיש, הוא מגיב. אגב, ציינו בשיעור הקודם שהפס המפותל שרואים לאורך הגמרא כאן, היא אמורה לסייע באפשרות לעקוב אחרי השינוי הדובר. אז שורה ראשונה ראינו רבי יוחנן לריש לקיש, וכאן הבלטנו עמלי עם פס מפותל, ריש לקיש מגיב לרבי יוחנן, אומר, ולתמך מניחה, ולשיטתך, האם זה באמת מסתדר? במילואים דם החמיים, במילואים לא היה הזעת פרה אדומה, זה היה הזעת דם, מה שאין כן ביום כיפור, לקראת יום כיפור הוא הזעה של מי פרה אדומה, תערובת איפה פרה אדומה עם מים. אז איך אתה אומר שלשיטתך נוח ללמוד ממילואים? הרי זה לא אותה הזעה. אומר רבי יוחנן מגיב, לא קשה, מה שאתה מעלה כקושה אינו קושה, דתני רבי חייא. אנחנו נראה את הציטוט הזה בהמשך בברייתא ארוכה, כאן זה ציטוט קצר, נכנסו מים תחת דם, המים הוא במקום דם, זה לא כאילו שני דברים נפרדים, אלא שהמים תופס את המקום של דם. במילואים נכון היה דם, במה שלומדים ממילואים עושים עם מי פרה אדומה. אלא לדידך, הזעה בסיני מהווי. אבל לשיטתך שיש ללמוד פרישה מסיני, לא היה שום הזעה. המלא, אז רבי יוחנן עונה, זה שיש הזעה, מעלה באלמה. מה שכותב, בפרה, כדמרן, אמרנו, הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, שכדי ליתן משקל נגד לזיוזו במרכאות, שהיה בפרה אדומה שתימו את הכהן השורף כדי להוציא מדיבן של צדיקים, כל זה הסברנו בעבר, אז משקל נגד, אז עשו החמרות, וזה אחד מהם שנהגו להזות על כהן השורף הפרה. ממשיך רשי, וביום הכיפורים, גם ההזעה ביום כיפור הוא חומרה סתם, הוא חומרה באלמה, לכבוד כניסת מחנה שכינה. כלומר, זה לא דבר שמבוסס על מפעל, פסוקים, על מקורות, אלא הוא תקנה, החמרה לכבוד האירוע, לכבוד כניסת כהן גדול לקודש הקודשים ביום כיפור. אז בינתיים אנחנו רואים רבי יוחנן וריש לקיש מתבצרים בעמדתם. רבי יוחנן אומר שיש ללמוד פרישה ממילואים, ריש לקיש אומר יש ללמוד פרישה מסיני. תניא קבתא דרבי יוחנן שיש ללמוד הפרישה ממילואים, תניא קבתא דריש לקיש שיש ללמוד ממשה רבנו וקבלת התורה דרכו בסיני. אנחנו כמובן לא הצגנו את המקורות, זה עבודת הגמרא בהמשך, איפה רואים בפסוקים שהיה בכלל פרישה של משה רבנו לפני קבלת התורה. כאן אתם רואים פס כפול, תניא קבתא דרבי יוחנן, ועוד כמה שורות טובות, נגיד בערך 7-8 שורות מסוף העמוד, אתם רואים תניא קבתא דריש לקיש, ברייתות שמסייעות לכל אחד מהעמדות האלו. אז כאן ברייתה ארוכה, אתם רואים אותו במסגרת, והברייתה ממשיכה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. זה פסוק שמוזכר בקשר ליום כיפור. רשי כותב ממול, בזאת קרא יתרה הוא. זה פסוק אנחנו מיותר, אבל מיותר זה רק זמני, עד שאנחנו מראים את הצורך שלו. אז הוא קרא יתרה הוא כבקמן למדרש בי, ודרוש בי אחי, בזאת התורה האמורה בעניין במקום אחר. אתם רואים כמה מילים אנחנו מוסיפים בהבנה, יבוא אהרון על הקודש. אז יש איזו מקום אחר שהוא אמור ללמד על יום כיפור. אז זה ההמשך הברית עכשיו, במה שאמור בעניין. כלומר, ביום כיפור הוא יבוא אל הקודש במה שנאמר בעניין במקום אחר. מה יהיה זו עניין? בעניין דמילואים. ומה אמור בעניין דמילואים? אז הנה דברים שיש שהיה במילואים ונלמד משם ליום כיפור, וזה בגלל שהפסוק כותב בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז מה היה? אז עוד פעם, ומה אמור בעניין דמילואים? תשובה, אהרון פירש שבעה ושימש יום אחד, ומשה מסר לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה. וזה גם הזכרנו בעבר שהיה פרישה של שבעה ימים לקראת יום אחד. איזה יום אחד? א' ניסן, זה יום השמיני, שאז אהרון נכנס לפעול לעבוד ככהן. אז בנוסף לשבעה ימים של פרישה, גם משה היה מלמד, מסר לו את הפרטים של עבודה, עבודת בית המקדש, ואף לדורות כהן גדול פורש שבעה ומשמש יום אחד, ושני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה להפוקי צידוקים מוסרים לו כל שבעה כדי לחנכו בעבודה, כדי ללמד אותו על עבודת יום הכיפור. מה שאנחנו הוספנו פה בסוגריים, הוספנו סוגריים במה שכתוב בו להפוקי צידוקים, זה פירוש הגמרא במה שנאמר פה בברייתא, הצדוקים היה להם עיוות, קלקול בדרכם, דרך עבודה בתפיסה שלהם בבית המקדש. אז אנחנו מזכירים פה שהתלמיד חכמים שהיו מלמדים את, את הכהן גדול שלא יהיו מהם. רק להזכיר את, את הפרט העיקרי שבו חלקו הצדוקים במסורת, במסורת הנכונה, הם חלקו על הרבנן, ובקשר להקטורת בקודש הקודשים, הם סברו או טענו שנכנסים עם קטורת שכבר בוערת, עם כבר עולה עשן באותה מחתה לפני שנכנסים לקודש הקודשים, ואנחנו לפי המסורת ההבערת הקטורת התרחשה רק בתוך קודש הקודשים, לא לפני הכניסה לשם. אז זה הצורך לתלמידי חכמים מתלמידיו של משה. אגב, אנחנו אומרים במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסורה לישוע, וישוע לזקנים וכו' וכו'. אז המסורת התחיל עם משה, ושוב פעם באה להפוקים מצדוקים. ממשיך בברייתא, מכאן אמרו, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, לאותו משכה שהזכרנו בתחילת המסכת, וכשם שמפרישים כהן גדול, כך מפרישים כהן השורף את הפרה. ללשכה שעל פני הבירה צפון ומזרחה, כל זה למדנו בשיעורים קודמים. אני מוסיף פרט פה, שמה שמוזכר פה שיש הפרישה לכהן השורף את הפרה, זה לא נלמד מפסוק. זה מעלה באמה. הזכרנו את זה מוקדם יותר. אז גם כהן השורף את הפרה, יש פרישה, איפה? ללשכה שעל פני הבירה, צפון ומזרחה. ואחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם. ואם תאמר במילואים דם, אך המים, אם תגיד ש... אם אנחנו אמורים ללמוד מילואים, זה לא דומה. מילואים היה הזעת דם, ובכהן גדול לקראת יום כיפור בכהן הסופת פרה זה היה הזעת מי פרה אדומה. אין בעיה, אמרית נכנסו מים תחת דם. אתם רואים, הזכרנו את זה מכל, יש לנו חץ בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ למעלה, שם היה ציטוט חלקי, וכאן אנחנו רואים זה חלק מהברייתא. ואומר עוד מקור, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. וזה הדרשה שראינו גם כן בדפים הקודמים, לעשות אלו מעשה פרה. אגב, הפסוק הזה שוב נזכיר לעצמנו שהוא במילואים, ומשם לומדים מהמילה לעשות אלו מעשה פרה, לכפר אלו מעשה יום הכיפורים. הגמרא שואלת, והי בזאת, פה יש לנו חיצים מצד הגמרא, מצד שמאל של הטקסט, זה מחסיר אותנו לשורה הראשונה של הברייתא, והגמרא שואלת, איך אתה דורש מהפסוק בזאת לנושאים נוספים, מבעי אליה, אבל אני צריך את הבזות הזה, מבעי אליה לגופי, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. מה שכתוב בעניין של המילואים, זה לא בא ללמד על נושאים נוספים. אמרי, הגמרא עונה, היא לקורבן לחודי, אם הפסוק בא ללמד שיהיו קורבנות האלו, הפר בן בקר והיו לחטאת שני בהמות זכרים, אז למה קרא בזה או באלה? זה לשון זכר. מהי בזאת לשון נקבה? אז יש כאן משהו שדורש, נקרא לזה התערבות או הבהרה של תורה שבעל פה. כי מצד דקדוק גרידה הוא לא מסתדר. כי הפסוק אומר בזאת יבוא אהרון, זה לשון נקבה, וההמשך הוא שני בהמות זכרים. אז שם את מינה תרתי, מזה אנחנו לומדים שני דברים. נכון, לגופי, שהוא צריך להביא שני בהימות האלו, אבל גם זה מרמס, זו כוחה של תורה שבעל פה. מה נפלא הדבר הזה, בגלל מה שנקרא סטייה, זה לא טעות. הנה, חשוב מאוד מאוד להבהיר, התורה נכתבה על ידי הקדוש ברוך הוא שהכתיב את זה למשה, אין טעויות. אז מה זה השינוי בדקדוק? הוא בא לרמז, הוא מכוון לעניין המילואים, שיש פרישה ויש ללמוד משם פרישה, שזה לשון נקבה. אז זה שם את מילה תרתי. רק תיקון טעות, הפסוק בזאת הוא פסוק שמופיע אצל יום כיפור. אנחנו אמרנו במילואים, זה היה נכון לפסוק ויקרא ח' פסוק למדלת בסוף הברייתא, אבל הפסוק בזאת, אני שוב פעם מתקן טעות, זה פסוק ביום כיפור, והבהמות האלו הם זכרים. אז מה עושה פה לשון נקבה? הוא מחזיר אותנו, הוא מחבר אותנו למילואים, שהפרישה הייתה, ופרישה זה לשון נקבה. מי ואומר? בסוף הברייתא היה עוד פסוק שהברייתא הזכירה, מה זה נותן לי? וכי תימה, התשובה היא כך, כי לולי הפסוק הזה היה מקום לומר, יום הכיפורים כמה הוא דבאי פרישה כדי אשכחן במילואים. אולי רק יום הכיפור הראשון היה צריך פרישה, כמו שראינו במילואים, שזה היה מקרה ראשוני, תקדימי. אבל ביום הכיפורים דאמה לא, אבל במשך הדורות אין צורך לפרישה של כהן גדול לפני יום כיפור. אינמי, כהן גדול כמה הוא דבאי פרישה, אבל כהן גדול באלמה לא. כך הייתי חושב, תשמע כאשר עשה וכולי. זה מה שהפסוק ויקרא פרק ח' פסוק למד בא להפוקה, שלא לחשוב שהפרישה לקראת יום הכיפור היה חד פעמי או ראשוני, אלא מה הוא תופס למשך הדורות. תניא קבתי דריש לקיש, עד כה הבאנו ברייתא שמלמד כמו רבי יוחנן שיש ללמוד פרישה ממילואים, וכאן אנחנו נביא ברייתא שיש ללמוד פרישה מסיני. משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה, שנאמר וישכון כבוד השם על הר סיני. זה היה מעשה אחר עשרת הדיברות שהיו תחילה ל-40 יום, דברי רבי יוסי הגלילי. אנחנו מתמקדים כעת בפסוקים בספר שמות פרק כ"ד. כאן היה ציטוט של פסוק ט"ז. אני מציע שאנחנו ביחד נלמד את הפסוקים שקדמו לזה, הבאנו אותם בשולי הגמרא ממול. אנחנו נתחיל משמות פרק כ"ד פסוק י"ב ונמשיך עם הפסוקים, נקרא ביחד עד שנגיע לפסוק שהזכרנו עכשיו. ושם כתוב ויאמר השם אל משה, אנחנו מדברים על פסוקים הקשורים לקבלת התורה במעמד הר סיני. השם אומר אל משה, עלי אליי ההרה ויהי שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה ולוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ברצוני לקרוא את הפסוק עוד פעם. ויאמר השם אל משה, עלי אליי ההרה ויהי שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. פסוק י"ג. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר אלוקים פסוק תתווה מדלגים פה, ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. תצאי, וישכון כבוד השם על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. פסוק י"ח, ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. כעת נחזור לגמרא. התחלנו את הברייתא, ומה שכתוב וישכון כבוד השם על הר סיני, הברייתא אומרת שזה היה מעשה אחר עשרת הדיברות שהיו תחילה ל-40 יום, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר וישכון כבוד השם מראש חודש. אנחנו עוברים לעמוד ב', ויחסהו הענן להר, כלומר לא למשה. ויקרא אל משה, זה הפסוק. משה וכל ישראל עומדים, ולא בא הכתוב, זה שהפסוק אומר אל משה, זה לאו דווקא משה, וכי כל ישראל היו עומדים, אז ולא בא הכתוב אלא לחלק כבוד למשה. אנחנו נחזור לעמוד א' ונלמד ביחד את הרש"י, ושוב פעם לא לאבד את התרכזות בנושא. אנחנו רואים מהברייתא כאן שיטה שאומרת שהיה פרישה למשה. איפה רואים את זה? אז בינתיים נלמד רש"י. אנחנו ברש"י דיבור המתחיל, זה היה מעשה בערך רבע שליש מסוף העמוד. כלומר, אי אתה יכול לומר ויחסהו להר ולא למשה, ואלו שישה ימים הן שהיו מראש חודש שבאו, זה כלומר עם ישראל לסיני, עד יום מתן תורה. כאילו אם היית אומר כל זה ואין כאן פרישה כלל למשה, שהרי אותן שישה ימים מהגעתם לסיני שהיה בראש חודש, ראש חודש סיוון, משך אותם שישה ימים עליו ירד בהשכמה להזהירן על פרישתן מן האישה ומצוות הגבלה, כלומר לא לגוע בהר, להתרחק מההר בשעת מתן תורה. זאת לא תאמר, כלומר לא להגיד שהכיסוי שמוזכר בפסוק ויחסהו הענן היה להר ולא למשה, והשישה ימים היו לפני מתן תורה. כל זה לא, אל תגיד כך, לפי שזה מעשה היה אחר עשרת הדיברות. הכיסוי הענן והששת ימים שהוזכרו בפסוק לפי רבי יוסי הגלילי היה אחרי עשרת הדיברות, וממשיך רש"י, בתחילת 40 יום שנכנס למחנה שכינה להיות שם עם השם לקבל הלוחות. כלומר השישה ימים שהוזכרו בפסוק היה אחר עשרת הדיברות. סופרים את ה-40 יום מעשרת הדיברות, אבל היה שישה ימים אחר עשרת הדיברות שמשה היה במצב של פרישה, כלומר הוא לא נכנס למחנה שכינה, זה היה רק ביום השביעי. וכמובן מפורש מהיכה פשיטה ליה דאחר עשרת הדיברות היה שישה ימים הללו. זה השיטה של רבי יוסי הגלילי שעליו מתבסס ריש לקיש באומרו שיש ללמוד פרישה מסיני, כלומר היה הגעת עם ישראל בראש חודש סיוון, עברו שישה ימים וקיבלו עשרת הדיברות, ואז היה כיסוי הענן על משה נקרא לזה תחילת ששת ימי הפרישה, וביום השביעי משה נכנס לאן שהוא נכנס שמה למעלה בהר סיני לקבל שער התורה. אז יש שישה ימים של פרישה בין עשרת הדיברות והכניסה למעלה מצד משה. ברשי נמשיך עם הסבר של שיטת רבי עקיבא שראינו. רבי עקיבא אומר, קודם עשרת הדיברות היה, ושישה ימים הללו הם שישה ימים שמראש חודש עד יום מתן תורה, ובשביעי קיבלו את עשרת הדיברות. ומשה וכל ישראל עומדים לקבל עשרת הדיברות, כי דאמרינן אנוכי ולא יהיה לך הדיברות הראשונות, שניים הראשונות מפי הגבורה שמענו, שאלו שמענו אותם מהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ואחר כך עלה משה רבינו עלה כדי לקבל את הלוחות, ולא היה שם פרישה כלל. זה שיטת רבי עקיבא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אגב, אנחנו היינו צריכים לציין שיש כאן משולשים, ובשוליים בדלת עמוד א' למטה, עם השפיץ למעלה, זה מצביע על דעות שהיה פרישה למשה. הפוך, כמו שראינו אצל רבי עקיבא, לא היה פרישה. יש כאן עוד דעות שהיה פרישה. הגמרא בשורה שלישית כאן בדלת עמוד ב', רבי נתן אומר, הוא כמו רבי יוסי הגלילי שהיה פרישה, לא בא הכתוב אלא למרק אכילה ושתייה שבמאיו לסומו לשים את משה כמלאכי השרת. אז מה זה אומר? שהיה פרישה שמטרתו היה, כפי שכתוב פה, להפוך את משה כאין מלאך השרת שאין בו אכילה ושתייה. רשי בשורה שנייה בשורות הקצרות, למרק אכילה ושתייה, רבי נתן סבר לה כרבי יוסי הגלילי, דפרישה למשה הווי, אך לא ללמוד מכאן פרישה לשאר הנכנסים למחנה שכינה. כאן יש הבדל בין רבי נתן ורבי יוסי הגלילי, שאין ללמוד מכאן המושג של פרישה למשל כהן גדול ביום כיפור, שהוא גם נכנס לקודש הקודשים, סוג של מחנה שכינה, לא ללמוד מהר סיני אליו, שלא הייתה פרישה זו, אלא שבשישה ימים הללו נתמרקה אכילה שבמים להיות כמלאכי השרת. אבל בעלמא לא בעינן מירוק. אז רואים פה, כפי שרשי מציין, שלפי רבי נתן, הפרישה הייתה, נקרא לזה, חד פעמי, ולא לומדים משם, כפי שרשי מסיים את הדיבור, אבל בעלמא לא בעינן מירוק. אין צורך מירוק אוכל שבמאיו, מה שהייצר כהן גדול לפני יום כיפור, ומילא, לפי רבי נתן, אמנם היה פרישה בהר סיני, אבל הוא לא תקדים לפרישות בהמשך. אנחנו נמשיך בגמרא. רבי מתיה בן חרש אומר, גם הוא כמו רבי יוסי גלילי שהיה פרישה בסיני, לא בא כתוב אלא לאיים עליו כדי שתהי תורה ניתנת באימה, ברטת ובזיה, שנאמר, עבדו את השם בירה וגילו בירעדה. אגב, הביטוי הזה באימה, ברטת ובזיה גם נמצא במסכת ברכות דף חף בית עמוד א' בסוגיית בעל קרי ותבילת עזרה. כידוע, רשי לאיים עליו הוא נמי סבל הכל ביוסי הגלילי דפרישה למשה הווי, ולהבדילו מבני אדם שתחול עליו אימה ביותו לבדו, יבין וישים לבבו להיכנס למחנה שכינה באימה. רשי בדיבור הזה לא נכנס למה שראינו מקודם אצל רבי נתן, אבל אם המטרה של הפרישה זה לגרום לכך אימה, רטת וזיה,
יש לומר שגם אצל כהן גדול לקראת יום כיפור, מאחר שהוא נכנס לקודש הקודשים, יש בזה עניין דומה. אז לפי רב מתיה בן חרש, לפי שאנחנו מציעים עכשיו, הוא פרישה של סיני יכול להיות תקדים לפרישה של כהן גדול. מי וגילו ברדה, זה הפסוק שראינו בסיום הברייתא. אמר עבד הבר מתנה, אמר רב, במקום גילה, גילה זה שמחה, ורשי אומר שזה מתן תורה, וכפי שמובא בספר תהילים, פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז במקום תורה, לימוד תורה, שם תהי רעדה. יש בתוספות בראש העמוד במקום גילה כי לכתיב עוז וחדווה במקומו. אז במקום של לימוד תורה יש גם צורך שיהיה רעדה, רצינות. שואלת הגמרא, במאי כמפליגי רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא? במילים אחרות, מה ראיה מביאים לדבריהם? ובשוליים אצלנו בגמרות המסומנות כתבנו תת נושא, אחד, תאריך מתן תורה, שתיים, חישוב התאריך של שבירת הלוחות, שכידוע היה בי"ז בתמוז. אז הגמרא מתמקדת כעת בשיטות רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא. לפי רבי יוסי גלילי היה פרישה, ולפי רבי עקיבא לא, והגמרא ממשיכה. בפלוגתא דהני תנאי, המחלוקת של רבי יוסי גלילי ורבי עקיבא מקבילה למחלוקת הבאה, דתניא, בשישה בחודש ניתנה תורה לישראל. רבי יוסי זה אינו רבי יוסי גלילי, זה רבי יוסי סתם. אז רבי יוסי אומר בשבעה בו, שבעה של חודש סיוון. מן דאמר בשישה, התנא קמא, בשישה ניתנה, היה נקרא לזה עשרת הדיברות בשישה בסיוון, ובשבעה עלה. אני חושב שצריכים להוסיף פה את הערת הבח אות א'. מה זה בשבעה עלה? זה לא ביום המחרת, אלא זה שבעה ימים אחרי עלייתו, יצא י' ג' לחודש סיוון. מן דאמר, אגב, עליי אני אקדים את המאוחר, החשבון שאמרנו מתבסס על כך שהיה פרישה למשה, דיינו אחרי מתן תורה היה שישה ימים של פרישה ושבעה ימים אחר כך, דיינו י' ג' חודש סיוון, הוא עלה לקבל שער התורה. מן דאמר בשבעה, זה שיטת רבי יוסי, בשבעה ניתנה ובשבעה עלה, כלומר בזין בחודש הוא עלה. תשימו לב בשורה הקודמת, ותודות לבך אנחנו נוכל להבחין בין הביטויים האלו, שבעה עלה של התנא קמא והשבעה עלה של רבי יוסי. כאן זה שבעה בחודש, תכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי. הגמרא כאן חוזרת על השיטות ומחברת את השיטות רבי יוסי גלילי. אתם יכולים לראות שהבלטנו את השמות האלו עם פס כפול. רבי יוסי הגלילי, שהוא אמר שהיה פרישה, סבר לקטנא קמא ואמר בשישה בחודש ניתנה תורה. הילקח, זה היה מעשה, אנחנו נדבר על פסוק שבסוף השורה הזאת בגמרא שכתוב וישכון כבוד השם, פה הגמרא אומר זה וישכון כבוד השם, היה מעשה אחר עשרת הדיברות. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו הענן ששת ימים. הענן כיסה את משה, זה הכוונה למשה, ואלו השישה ימים הם היו הימי פרישה. ויקרא אל משה ביום השביעי, זה מה שאמרנו מקודם, יום השביעי אחרי התחלת השישה ימי פרישה, אז השם קרא למשה ביום השביעי, דהיינו י' ג' סיוון, לקבולי שאר תורה. דאי סלקא דאיתך, וישכון כבוד השם מראש חודש, ויחסהו הענן להר, זה כמו הבר פלוגתא, אם אתה חושב כמו רבי עקיבא, אני לא, הוא ממשיך להסביר מה שלא מובן פה. ויקרא אל משה ביום השביעי לקבולי עשרת הדיברות, הקבילו לו משישה, והסתלק ענן משישה. השיטה של יוסי גלילי, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם, מתבססת על ההנחה שהעשרת הדיברות ניתנו ביום שישי, ביום וב של סיוון. לכן איך אתה יכול לומר או להעלות על הדעת שויקרא אל משה ביום השביעי זה לקבל עשרת הדיברות, כבר קיבלו את זה מאתמול. ורבי עקיבא סבר לה, ממשיך הגמרא, כרבי יוסי דאמר בשבעה בחודש ניתנה תורה לישראל. וכפי שהסברנו מקודם, שלפי רבי עקיבא ויקרא אל משה ביום השביעי הוא לקבל עשרת הדיברות. בשלמה לרבי עקיבא, היינו דמשכחת לה בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות. אנחנו יודעים ש-40 יום אחרי עשרת הדיברות היה י' ז' בתמוז, ושהפסוק עצמו אומר שמעיד על כך שמשה היה בהר 40 יום 40 לילה, ואז אחרי זה היה שבירת הלוחות. החשבון מסתדר עם רבי עקיבא. איך? הגמרא מפרטת. 24 דסיוון, זה 24 ימים של סיוון, שאם אתה אומר שבשבעה ניתנה תורה, אתה מונה מה היתרה, מה נשאר מחודש סיוון, אז אתה רואה 24 יום, עוד מעט אנחנו נחזור על זה דרך רש"י, ושיצר 16 דתמוז, סיוון תמוז, נכון? אז היה 16 ימי תמוז, תחבר 24 ו-16, ומלו לו 40 יומים, דהו בהר, ובשבשר בתמוז, נחית, ב-17 הוא ירד מהר סיני ועתה, ובא ותברינו ללוחות. רש"י, קצת למטה מפה, בשלמה לרבי עקיבא דאמר, לא הווה פרישה אתם, 40 יום היו ולא יותר, ונשלמו בי"ז בתמוז. חף ד' בסיוון, זה 24 ימים של סיוון, שרי שישה ימים עברו ממנו, מתחילת החודש, אם לפי רבי עקיבא החשבון הוא שניתן התורה בשבעה, אז עברו שישה ימים, ובשביעי עלה, וכמה שנכנס בתוך השביעי, כשעלה להתעכב לרד בתוך י' ז' בתמוז, שהיו 40 שלמים. אז החשבון מסתדר. אנחנו נחזור לגמרא. אלא לרבי יוסי הגלילי, תאמר שישה דפרישה וארבעים דהר, כמו שכתוב בשמות פרק חב ד' פסוק י"ח, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, אז אם נחבר את המספרים, עד 20 ותלת בתמוז לא יתבור לוחות. יש בעיה פה בחשבון. אנחנו יודעים שביוד זיין בתמוז נשבר הלוחות, אפילו החשבון של ביוסק בילי שהיה קודם שישה ימי פרישה ורק אחר כך מתחיל החשבון של 40 יום, אז איך זה מסתדר עם התאריך שיוד זיין בתמוז שבירת הלוחות? לפי החשבון אצל רבי יוסק בילי יוצא חב גימו בתמוז. אמר לך רבי יוסק בילי, 40 דהר זה ש סופרים 40 שמשה רבינו היה בהר, בהדי שישה דפרישה, זה כלול בתוך 40 השישה ימי פרישה. ומסתדר התאריך י"ז בתמוז לשבירת הלוחות גם לפי רבי יוסף גלילי. אומר מור, אנחנו מצטטים ממה שראינו מקודם. יש לנו חיצים בצד הגמרא, בצד ימין, מחבר את עם החץ למעלה שורה הראשונה, ציטוט משם, ויקרא אל משה, זה ציטוט מדברי רבי עקיבא, משה וכל ישראל עומדים, מסי אלי לרבי אלעזר, ויאמר רבי אלעזר, ויקרא אל משה, זה הפסוק, משה וכל ישראל עומדים, אז מה זה ויקרא משה, הם כולם שם, ולא בא כתוב אלא לחלק לו כבוד למשה. לכן מזכירים רק את משה כביטוי לכבודו. מטבעי, הברייתא כותב, כל לא, כל אליו. יש פסוק שאומר, וישמע את הקול מדבר אליו. משה שמע וכל ישראל לא שמעו. רש"י בדיבור המתחיל קול לא קול אליו, וישמע את הקול מדבר אליו, לא היה יכול לומר, כלומר וישמע את הקול מדבר לא, וכתב מדבר אליו ללמדך, זה שהתורה השתמשה במילה אליו במקום לא, מלמד שאליו לבדו היה נמשך הכל באוהל מועד, שהוקם המשכן, ונדבר עמו מעל הכפורת, לא היה הכל נשמע לישראל, דהי קרא וישמע את הכל, באוהל מועד כתיב, ראשי דקרא, לפני כן היה כתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד וכו'. אז אנחנו מבינים שהפסוק הזה, וישמע את הכל מדבר אליו, זה מדובר ב... השם שמדבר אל משה. ואז רואים פה שכשהקדוש ברוך הוא פונה למשה, כל ישראל לא שומעים. זה לא עניין של רק לחלק כבוד למשה. אז איך ניישב את הפסוקים האלו? לא קשיא, גישה ראשונה, בסיני באוהל מועד, אין כאן קושיה בכלל. כשהיה מעמד הר סיני וכתוב ויקרא אל משה, באמת כל ישראל היו שם ולכאורה שמעו, אבל זה לא מחייב שבדיבורים אחרים גם כן אותו דבר. אז באור מועד באמת היה שונה, כל ישראל לא שמעו. ויבית אימה לא קשיא, הבקריאה הבדיבור, תלוי איך הקומוניקציה הייתה. אם זה דרך קריאה, זה ויקרא אל משה, אז ישראל שמעו. אם זה בדיבור, כמו וישמע את הקול מדבר אליו, אז כל שאר ישראל לא שמעו. רבי זריקה, רמי קראי אהדדי וקמי דרבי אלעזר, רבי זריקה העלה סתירה לכאורה בפסוקים ועונה. יש גרסה אחרת מבחינת השמות, ואמרי לה, אמר רבי זריקה, רבי אלעזר רמי, שרבי זיקרא מספר שרבי אלעזר הוא העלה את הסתירה. כתיב, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן. וכתיב, ויבוא משה בתוך הענן. אז מצד אחד כתוב משה לא יכול לבוא כי הענן שם, מצד שני כתוב הוא בא לתוך הענן, מלמד שתפסו הקדוש ברוך הוא למשה והביאו בענן. דבר רבי שמואל תנא, נאמר כאן בתוך, בתוך הענן, ונאמר להלן בתוך, ויבוא בני ישראל בתוך הים, בקריאת ים סוף. מה להלן שביל דכתיב, המים להם חומה, היה נוצר שביל בקריאת ים סוף, שבו עברו עם ישראל את הים. אף כאן גם בעניין כניסה לתוך הענן, שביל, היה שביל. בשוליים מימו כתבנו תחת הכותרת נושא, מה לומדים מאחד, הקדמת קריאה לדיבור בפסוק, שתיים, משמעות המילה לאמור. הפסוק בגמרא, ויקרא אל משה וידבר. פסוק ראשון של ספר ויקרא. למה הקדים קריאה לדיבור? תשובה, לימדה התורה דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחברו, אלא אם כן קוראו. קוראים, אומרים את השם של בן אדם שאתה רוצה לדבר אליו, אתה מעורר את תשומת ליבו, ואז אתה מדבר מה שאתה רוצה להגיד לו. נסייע לילה רבי חנינה, יאמר רבי חנינה, זה הסיוע לדבריו של רבי חנינה, לא יאמר אדם לחברו, אלא אם כן קוראו, תקרא לו קודם, ואז תדבר. בפסוק כתוב, לאמור, אמר רב מנסיה, אמר רב מנסיה רבה, מניין לאומר דבר לחברו, שהוא בבעל יאמר, עד שיאמר לו לחמו. נגיד, רובן מספר משהו לשמעון, לא משנה מה, מה ששמעון שמע מרובן נשאר אצל שמעון עד שרובן אומר לו תוכל לספר את זה הלאה לאחרים. הייתי אומר, מה שנראה לדעתי זה ההפך מן המקובל, אנשים מרשים לעצמם להגיד דברים שנאמרו להם, אלא אם כן אותו מקור אמר אל תספר. גמרא דרך ארץ שאנחנו לומדים פה, זה אפילו איסור, הוא ההפך מהתפיסה המקובלת. כל דבר שנאמר לך אל תספר לאחר, אלא אם כן קיבלת רשות לספר הלאה. אז מניין לנו שנאמר וידבר השם אליו מאור מועד לאמור, כלומר לך אמור. אז כדי שיהיה רישיון להגיד הלאה, אתה צריך לקבל רשות מפורש לספר הלאה, אחרת תשאיר את מה ששמעת אצלך. אנחנו ממשיכים בגמרא, אבל צריכים להתייחס למה שנאמר בגימול עמוד ב'. אם אנחנו נחזור לגימול עמוד ב', לקראת סוף העמוד, יש לנו חיצים בצד הגמרא, אתם רואים הציון של הדף, שמה בערך שמונה שורות מסוף העמוד, ריש לקיש פונה לרבי יוחנן ואומר, מאיפה אתה למדת את הפרישה? ורבי יוחנן אומר, ממילואים. ואז ריש לקיש שואל, אם מה מילואים כל הכתוב בהן מעקה בהן, אף אחה נמי כל הכתוב בהן מעקב בהן. עם הרקע הזה אנחנו נחזור לגמרא שלנו. מכלל דתרוויו, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש סבירה להו, מילואים כל הכתוב בהן מעקב בהם. כי איך אנחנו מסכים כך? כי בדף ג' עמוד ב' שריש לקיש העלה את זה כטענה לרבי יוחנן, ריש לקיש רצה לומר שלא לומדים ממילואים, אם היינו לומדים ממילים, היינו רואים פרישה גם אצל הכהן הממלא מקום. למה? כי במילואים מה שכתוב בו מעכב, ואנחנו לא ראינו שרבי יוחנן אומר אחרת, הוא לא הגיב לזה. כלומר, הוא גם מסכים שעצה המילואים, כל הכתוב בו, מעכב. אז אנחנו כאן נתמקד בדבר הזה, שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש סוברים שמה שכתוב בתורה עצה המילואים הוא מעכב. יש לזה כמובן השלכות לאלו שרוצים ללמוד ממילואים. דאיתמר מילואים רבי יוחנן ורבי חנינה, אחד אמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, ואחד אמר דבר המעכב לדורות מעכב בהן, שאין מעכב לדורות אין מעכב בהן. אנחנו נחזור במהלך הגמרא לשני העמדות האלו. יש לנו רבי יוחנן מצד אחד, רבי חנינה מצד שני. תסתיים דרבי יוחנן, הוא דאמר, ורבי יוחנן ולא רבי חנינה, כל הכתוב בהן מעכב בהן. איך זה שרבי יוחנן הוא זה שסובר כך? מדאמר לי רבי שמעון בן לקיש, שוב פעם לעיל בגימול עמוד ב' לרבי יוחנן, מה רבי לקיש אמר רבי יוחנן? אימא מילואים כל הכתוב בהן מעכב בהן, ולא כמה הדר לי ולא מידי, ורבי יוחנן לא הגיב לזה. תסתיים, זה סימן שאפשר להסיק שרבי יוחנן באמת מסכים לרבי לקיש בנקודה הזאת. שוב פעם, אז רבי יוחנן הוא הדעה שכל הכתוב במילואים הוא דבר המעכב. מהי ביניהו? מה ההבדל בין האמרות האלו, כל הכתוב בו, או דבר המעכב לדורות? זו השאלה של מה. מה ההבדל בין שני אמנות? ואיך זה בא לידי ביטוי? ואנחנו רואים בדף ה' עמוד א' משולשים, ובצד בשוליים כתבנו את המשולשים והפס הכפול, ארבע דוגמאות של דברים הכתובים במילואים אבל אינם מעכבים לדורות. הדברים האלו שאנחנו נראה, אם אנחנו נעכב אחר פס הכפול, אנחנו יכולים לעשות סקירה. ובשורה הראשונה אתם רואים סמיכה, זה סמיכה על קורבנות, הנחת ידיים על קורבנות. בהמשך רואים מספר 2 תנופה, מספר 3 אנחנו רואים פרישת שבעה, ומספר 4 ריבוי שבעה ומשיכה שבעה. כמובן בהמשך אנחנו נסביר כל אחד במקומו. אז אנחנו הצגנו את השאלה מהי ביניהו. אולי אנחנו נקרא את התשובה הראשונה, אולי בשיעור הבא אנחנו נחזור על זה. הגמרא ממשיכה בדף ה' עמוד א', אמר רב יוסף, סמיכה איכא ביניהו. למה דאמר כל הכתוב בהן מעכב? מעכבה. הרי כתוב סמיכה אצל המילואים, אז אם זה כתוב, סימן שזה מעכב. למה דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהן? לא מעכבה. אם לפי הגישה הזאת שרק דבר המעכב לדורות הוא גם מעכב במילואים, סמיכה זה דבר שאינו מעכב לדורות. והגמרא רוצה לדעת, ולדורות מנה לנדלו מעכבה. מניין יודעים שלדורות סמיכה לא מעכב? ואז הגמרא תביא את ההוכחה שלו. אז כפי שאמרנו, אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נחזור על זה, ואנחנו נגיד שעד כאן שיעורנו להיום.